אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו הגענו לפרק זין פסוק א'. ראינו כבר את הפסוק הזה בשיעור הקודם, וראינו שהוא יוצר קושי גדול מאוד בהבנת הטקסט. הרי לפני כן טענו, וראינו כך מהפסוקים, שנוח הוא צדיק של אלוהים, את האלוהים התהלך נוח, ושלכן גם כל האופן של כניסתו אל התיבה ופעילותו בתיבה מודרך על פי הדרישות של אלוהים, דהיינו שניים שניים מכל זכר ונקבה, מינימום של המשך הקיום, והיה לך ולהם לאוכלה, השתוות ביולוגית בין האדם לבין הבהמה. ואילו כאן בפרק ז' פסוק א', אנחנו פתאום רואים ויאמר השם, מידת הרחמים, מי שפונה אל האדם בתור אישיות מוסרית. לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי, לפי הדרישות של השם בדור הזה. ממש לא מובן. גם ההמשך לא מובן. בוא, נראה איך שהסגנון פתאום משתנה. מכל הבהמה הטהורה, מכאן אנחנו מגלים שיש בהמות טהורות ובהמות שאינן טהורות. מה שלא נאמר מקודם. תיקח לך שבעה שבעה. זה כבר מספר ששייך אל הקודש, לא שייך אל הטבע. שבעה שבעה. איש ואשתו. לפני כן אני ידעתי על זכר ונקבה. פתאום יש אדון ג'ירף וגברת ג'ירפה. כן, מר פר וגברת פרה. כן, שנכנסים אל התיבה. יש לכם מקומות מוזמנים. כן, מתי תרצו השכמה. כן, כלומר, יש משהו כאן חדש. ממד מוסרי שחודר אפילו אל העולם הבהמי החי. ומן הבהמה אשר לא תאורה, שניים משווי אשתו, גם מעוף השמיים, שיווה שיבה, זכר ונקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממתיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה. ומחיתי את כל היקום אשר עשיתים על פני האדמה, ויעס נוח ככל אשר ציווה הוא השם. אז יש פה שינוי הסגנון. כפי שציינו, מבקרי המקרא הוא מאוד אוהבים את השינוי סגנון האלה, הם רואים בזה עריכה מאוחרת של שני סגנונות שונים, של שתי השקפות עולם, וזה משום הקושי שהם סוחבים בקרבם לשאת טקסט מורכב, כן? מחשבה מורכבת, מסר מורכב, ולכן הם אומרים זה חלקים חלקים. למשל, לפי מבקרי המקרא, כשאנחנו רואים אדם, אנחנו מוכרחים לומר שיש פה הרכבה, כן? ולכן אנחנו מבקשים לפרק את זה מחדש, לשים ידיים פה, רגליים שם, עיניים כאן וכדומה, לחלק את זה איברים איברים, זה עכשיו הרבה יותר מסודר, נכון? זה התפיסה המקובלת, כמו שאומרים שגמל זה סוס שתוכנן על ידי ועדה. זאת אומרת שלקחו כל מיני חלקים, החליטו צריך את זה, צריך את זה וכדומה. אז כך גם מסתכלים מהם על התנך. רחמנות. אבל אפשר ללמד עליהם זכות. הם זקוקים בכל זאת לפרנסה. וכדי לכתוב דוקטורט, אתה לא יכול לכתוב מה שכולם כתבו. מה, הם יכתבו מה שרשי אמר? רשי כבר כתב. אני צריך להגיד משהו הפוך. אבל אנחנו בכל זאת רוצים ללמוד את פשט הכתוב ולהבין מה שנאמר כאן. כן, 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 אותו דבר, שבעה מכל עוף השמיים. שבעה זה מספר בעל משמעות של קודש, לא משמעות של טבע. נכון, בבהמה הוא מבחין בין תאורה לשאיננה תאורה, בעוף זה לא נאמר, אבל זה מתבקש. שיש הבחנה בין העוף הטהור לבין העוף שאינו טהור. אז בואו נחזור לעניין. אנחנו מוכרחים לקרוא את זה שוב. אני קורא כאן בפרק ז' פסוק א', ויעס נוח ככל אשר ציווה, לא סליחה, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אתה צדיק לפניי. נכון, אתם צודקים, אני לא קראתי נכון, אבל היה צריך לקרוא כמו שקראתי. הנדרש על פי העברית הפשוטה זה לומר כי אתה צדיק. אבל נאמר, כי אותך ראיתי צדיק. זה כבר סרבול מסוים במשפט. מה הסרבול הזה אומר? זה אומר שיש פה פעולה ייחודית. השם אומר, אני ראיתי. אני ראיתי? זה סימן שיש אחרים שלא רואים. כלומר, ראיתי מה שאף אחד אחר לא רואה. ומה ראיתי? ראיתי אותך צדיק לפניי. כלומר, באופן גלוי אתה צדיק לפני אלוהים. אבל מצד האמת, אתה צדיק לפניי. אבל אף אחד לא רואה את זה. מה זה אומר? זה אומר שנוח הוא בעצם אברהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כבר אברהם, ולכן אתה ניצל, אבל אתה אברהם שמעוקב הופעה. אינך יכול לבטא את זה. מדוע? בגלל הדור. הדור לא נותן לך לבטא את זה. אבל ברור שאם היית בסביבה אחרת, היית אברהם. אז אם כן, כבר עכשיו אתה אברהם, רק שלא רואים. ותסתכלו, הדברים מפורשים. איך אומרים אותך בעברית? אותך, איך מאייתים את זה? איך מאייתים אותך? א', ו', ת', כ'. תבדקו אם זה כתוב כך. א', ת', כ'. למה הכתוב יחסיר? כאילו שצריך לקרוא. איתך. זאת אומרת, יש איתך צדיק לפניי. בתוכך. זה נמצא שם. אבל זה לא גלוי. יוצא שהחן, עכשיו זה מתחיל להיות מובן, מה זה ונוח מצא חן? יש בתוכו משהו שראוי ליחס מיוחד, וזה אברהם שבקרבו, אלא שכיוון שזה אינו גלוי, זה נראה כסתם. לא מבינים למה. עכשיו יש פסוק בספר שמות, וחנותי את אשר החון, וריחמתי את אשר הרחם. אמרו חז"ל, מה זה וחנותי את אשר החון? אף על פי שאינו ראוי. מה פירוש המילה ראוי בעברית? מאיזה שורש זה בא? רואים. כלומר, אף על פי שלא רואים למה. יש סיבה, רק היא נעלמת. אז זה לא כמו שהנוצרים אומרים, שזה סתם. יש סיבה. זה יוצא לפי זה שחשבנו עד עכשיו שיש שני אופנים להינצל, או על ידי זכויות, או סתם ככה. עכשיו אנחנו מגלים שיש משהו שהוא באמצע בין שניהם. יש על ידי זכויות, יש סתם ככה, ויש זכות של הזהות. לא זכות מעשית, אלא זכות של הזהות. והזהות הזאת עתידה להתגלות. זכות של הזהות, קוראים לזה בעברית סגולה. בסדר? אפשר לומר, זה כמו שיש תאונת דרכים, לא עלינו, לא עליכם, מגיעים שני פצועים קשים לחדר מיון בסכנת חיים, אחד קוף, השני אדם. ויש לנו אפשרות להציל רק אחד. יש לנו מערכת שיכולה להציל רק אחד מהם. את מי נציל? את האדם, מן הסתם. עכשיו נשאלת השאלה, למה? הרי האדם הזה הוא אדם רע, שאפילו לא מצביע נכון בכנסת, הוא לא יודע מה צריך להצביע באמת. ואילו השני הוא קוף שהציל יהודים בשואה. אז אולי נציל את הקוף ולא את האדם הרע הזה? מה אתה אומר? לא, אנחנו בכל זאת נציל את האדם. מדוע? מצד אותו אדם, זה הזכות של הזהות שלו. מובן? אם יהיה לנו אפשרות להציל גם את הקוף, נציל גם את הקוף. אבל קודם כל האדם. אז זה בדיוק מה שמתברר בנוח. אותך ראיתי, ראיתי מה שאף אחד לא רואה, שאתה צדיק לפניי בדור הזה, ולכן ניצל. ולכן גם שינוי הסגנון. הסגנון פתאום הופך להיות סגנון מוסרי. ייתכן לומר, על דרך הפשט, שהמדרגה הפנימית של נוח התחילה לבוא לידי ביטוי סמוך למבול. כי הרי בהתחלה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו 100 שנים לפני כן, הוא אומר לו, תבנה את הטבע. אבל עכשיו, בניית הטבע עשתה שינוי בתוך נוח. שינוי שהיה כבר מאוחר מדי בשביל להציל את האנושות. אבל השינוי כבר התחיל להיעשות. ולכן הוא צדיק לפניי. כן. כן, זה מה שאמרנו. נכון, זה מה שאמרנו בדיוק עכשיו, שזה בזכות זה שהוא בנה את הטבע. יכול שבניית הטבע עשתה שינוי. הרי צריך להבין מה נוח עושה כל יום. כל יום נוח קורת עצים. רואים אותו אנשי דורו, נוח, מה אתה עושה? אני קורת עצים. מה, אתם לא רואים? טוב, בסדר. סליחה, נוח, אפשר לשאול אותך שזו שאלה? כן, מה השאלה? למה אתה קורת עצים? אני קוראת עצים כי אני בונה טבע. בסדר, הבנתם? טוב, ממשיך. סליחה, נוח. לא רוצים להפריע לך יותר מדי, אבל תגיד, למה אתה בונה טבע? טוב, נוח, מתעצבן, אומר, טוב, נשים את הכלים בצד. אני עכשיו אסביר לכם הכל, אבל אחר כך תעזבו אותי. הקדוש ברוך הוא אמר לי לבנות טבע כדי להציל אותי, כי אתם רשעים והוא החליט להשמיד אותי, אתכם ולהציל אותי. בסדר? עכשיו מובן? יאללה, אפשר להמשיך. זה לא סימפתי הסגנון, נכון? זה לא סימפתי, לכן זה גם לא מחזיר בתשובה. מצד שני, כשעושים את זה במשך 100 שנה, 120 שנה, אז זה עושה איזשהו שינוי בנפש. משהו מתחיל להשתנות. ואז אפשר לומר שהוא הופך להיות צדיק לפניי. עכשיו, לפי זה גם מתחיל להיות מובן מה שקורה בזמן המבול. המבול הוא תופעה ייחודית מאוד. בואו נראה מה כתוב. בפסוק, פסוק י' ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. זה פתיחה חגיגית קוראים לזה. שבעת הימים, לימים עוד שבעה, 600 שנה לחיי נוח, בעצם היום הזה. מתי עושים הקדמות כאלה? כשעומד להתרחש, זה מאורע משמעותי, חשוב. במיוחד שבעת ימים של הכנה, מצאנו בכהן גדול לפני יום הכיפורים, לפני מעמד הר סיני שישה ימים. בקיצור, יש הכנות. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. נפתחו. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. יש ארובות בשמיים? מה זה ארובות השמיים? מה בא מן השמיים? מישהו יודע אולי לפי היהדות מה בא מן השמיים לפי היהדות? התורה באה מן השמיים. נכון? אז זאת אומרת שניתנה התורה. אתם רוצים הוכחה? כתוב, פסוק י' ב' ויהי הגשם על הארץ. 40 יום ו-40 לילה. מזכיר לכם משהו? אין תורה. אמרו חכמינו, אין מים אלא תורה. אם כן, הדור הזה הוא דור שקיבל את התורה. נפתחו ארובות השמיים וניתנה לו התורה. אלא שמאחר והם היו מקולקלים במעשיהם, ההתגלות הייתה הרסנית. הפכה להיות מים. אין תורה אלא מים. ברור? אבל מלכתחילה זה דור גדול. דור שמסוגל לקבל את התורה. ולכן זה 40 יום ו-40 לילה. האם מישהו בכל זאת קיבל את התורה? נוח. קיבל 7 מצוות בני נוח. בהזדמנות הזאת. עכשיו, מובן גם מה שקראנו לפני כן. אמר שהשם אומר, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. מה מוחזל? בשגם, מה זה? משה. בגימטריה משה. מחפשים איפה משה במבול. אתם יודעים איפה היה משה מה במבול? מה? בתוך נוח. יש לך הוכחה? מה אני אמרתי בשבוע שעבר? שמשה אמר, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. אם כן, זה נמצא אצל נוח. ברור. אבל הוא היה בלוע במים, בכל זאת. ולכן אמרה בת פרעה, מן המים משיתיו. כשהוא שוב הגיע לטבע על פני היאור, אז צריך להוציא אותו מחדש.
לא
הבנתי כלום. איזה קטע יש פה? אבל מה זה קטע? אני לא ראיתי קטעים פה. ומה זה שמשה הציל כביכול? הוא לא הציל כביכול, הוא הציל באמת. לא כביכול, באמת הציל את דורות. ודאי. רק רציתי לתקן הלשון. אין פה קטע אלא רעיון, והוא הציל ולא כביכול. בסדר? זאת אומרת שהוא התנהג כנוח המושלם, האמיתי. בסדר. זה לא נכון כאילו, זה נכון. בסדר. ובכן, זה בדיוק מה שאני אמרתי. הלאה. אני אמרתי את זה. כן. עכשיו, ובכן, נאמר כאן שהמבול, ויהי הגשם, אני קורא כאן בפסוק י"ב, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. בעצם היום הזה, בנוח ושם וחם ויפת בידי נוח, ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל הטבע. בעצם היום הזה, י"ז במר חשוון, נכון? ב-17 יום לחודש השני. עכשיו, מה שמעניין אותי עכשיו, אני רוצה לקרוא את סיפור המבול מתוך תשומת לב לסדר הזמנים. כאן המפרשים התקשו מאוד. תדעו לכם שכל המפרשים, יש להם קושי גדול להבין מה שכתוב כאן. זה פשוט, יש סתירות ברורות גלויות לחלוטין. בואו ננסה לראות. קודם כל נחזור לפסוק י"א. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני ב-17 יום לחודש. אז החודש הזה שבו נוח נכנס אל הטבע נקרא שני. למה הוא נקרא שני? כי יש ראשון. נכון? מהו הראשון? נלך לפי שיטת רבי אליעזר בתלמוד, שמדובר על תשרי. יוצא לפי זה שהחודש השני הוא מרחשוון. נכון? כלומר, יש חודש תשרי, חודש מרחשוון, מרחשוון הוא השני. שני לתחילת השנה. טוב, בואו נמשיך. בפרק ח', פסוק ד', ותנח הטבע בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש, על הרי הררת. מה זה החודש השביעי? היה צריך להיות יר. מה אומר רשי? סיוון. למה הוא סיוון? כי הוא שביעי לכסלב. ולמה אתה מולה מכסלב? כי בכסלב פסקו הגשמים. אחרי 40 יום ו-40 לילה, אז זה כבר בכסלב, פסק הגשם בכף זין בכסלב, ואז יוצא החודש השביעי להפסקת הגשמים, ואז יוצא שזה סיוון. בסדר? אחר כך, והמים, אני קורא פסוק ה', היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. מה זה החודש העשירי? מה אומר רשי? תמוז. למה הוא עשירי? לא זכר, הוא אומר אב. למה הוא עשירי? כי הוא עשירי למרחשוון, שבו התחיל המבול. משכנע, נכון? בעשירי בחד החודש נראו ראשי הערים. יוצא לפי זה שאב הוא עשירי, כי הוא עשירי למרחשוון. אז יוצא לפי זה שיש לנו שני לתשרי, שביעי לחסלב, עשירי למרחשוון. מה זה משכנע? טוב. עכשיו תסתכלו בפסוק י' ג' ויהי, באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש חרבו המים על הארץ. בראשון למה? אז תגיד לפי שיטת רבי אליעזר, תשרי. כלומר חזרנו לספירה הראשונה. פסוק י' ד', ובחודש השני, שוב לספירה הראשונה, ב-27 יום לחודש, יבשה הארץ. יוצא שכמה זמן ארך המבול? שנה ועשרה. מה, למה ועשרה פתאום? אז רשי אומר, זה ההפרש בין שנת חמה לשנת לבנה. זאת אומרת שהמבול היה באמת 365 יום, שזו שנת חמה, אבל מאחר והלוח הוא לוח ירחי, אז צריך להוסיף 10 ימים. אבל באמת זה היה סיבוב אחד של כדור הארץ מסביב לשמש, באותו סיבוב היה המבול. אבל באמצע החלפנו ספירות, כן? ספרנו ככה, ככה, ככה. כלומר, יש 4 אופנים לספור את החודשים של המבול. תואם אולי לאמירה של חז"ל שהמאורות לא שימשו בזמן המבול. זאת אומרת שהיה בלבול. בלבול אפילו של הספירה האסטרונומית, ולכן הכתוב מבטא את הבלבול הזה, וזה שמשנים את סדר הספירה. כן? מה שכמובן הרמב"ן היה קשה לו מאוד לקבל, ולכן יש לו מחלוקת על רשי, עם רשי בדבר הזה. עכשיו, זה לא מספיק לי הבלגן הזה. יש עוד קצת בלגן. בן כמה היה נוח כשהוא נכנס לטבע? 600. בן כמה הוא היה כשהוא יצא? 601. וזאת על סמך מה אתה אומר? כתוב, ויהי בפסוק י' ג', ויהי באחת ושש מאות שנה לחיי נוח בראשון. לא כתוב לחיי נוח, כתוב 601 שנה. כן? אני לא יודע אם זה אומר שנוח היה בן 601, אני לא יודע. אבל כתוב שזה באחת ושש מאות שנה. לא כתוב למה. בואו נבדוק. נוח היה בן כמה כשהוא נכנס לבה, אמרנו 600. אהה. נסתכל לרגע אחד בפסוק, בפרק ת', בבקשה, פסוק כ"ח. ויחי נוח אחר המבול 300 שנה ו-50 שנה. אז בן כמה הוא היה כשהוא האמת? 951 שנה, נכון? הרי 600 שנה לפני המבול, 350 שנה אחר המבול, עוד שנה אחת של המבול, סך הכל 951. היינו בבקשה שוב בפרק ת' פסוק כ"ט. ויהיו כל ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה. וימות. חסרה שנה. אני לא מבין כלום. המחבר המקראי לא שם לב לזה שהוא לא יודע חשבון. טוב, בואו נראה עוד פעם. אני קורא כאן בפרק ח' בפסוק ה'. פרק ח' פסוק ה'. והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. בעשירי, באחד לחודש, נראו ראשי ההרים. אז כמה זמן עבר מאז תחילת המבול? 8, 10, משהו 9 חודשים בערך, נכון? לא יודע איך סופרים, אבל עברו חודשים בכמות מכובדת, נכון? פסוק הבא. ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה. אז כמה זמן עבר? 40 יום. כלומר, אתה שואל את נוח, כשהוא פותח את החלון, תגיד, כמה זמן עבר עליך? 40 יום עברו. אבל ספרנו 10 חודשים. מה? אסטרונאוט, כן? מה זה אומר? שעבור נוח בתוך התיבה עברו 40 יום. עבור העולם שמחוץ לתיבה עברה שנה. מה זה אומר? לא מחוץ לזה, יש לו זמן אחר. כלומר, בתוך העולם החיצוני עובר איזשהו, איזה אסון טבע. היחידה שמודדת את, את הטבע היא יחידה של שנה. יחידת הזמן שבה אנחנו מודדים את התהליכים בטבע, זה שנה. לכן, המבול היה שנה. אבל מה שקורה בתוך הטבע, זה לא פעולה טבעית, זאת פעולה של קבלת התורה. והתורה ניתנת ב-40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת שיש פה פעולה מוסרית בפנים וטבעית מבחוץ. אם אני אתרגם את זה למושגים של שמות של הקדוש ברוך הוא, נאמר כך, בתוך הטבע שולט שם י' כ' ו' כ', כמידותה של הטבע, ובחוץ שם אלוהים. פשוט. ואז יוצא שאם תשאל את נוח, בן כמה אתה כשאתה יוצא מהטבע? הוא אמר, אני בן 600 ו-40 יום, אבל אני עדיין בן 600. אבל התורה אומרת, והיא באחת ושש מאות שנה, ולא אומרת לחיי נוח, כי על נוח באמת לא עברה שנה. אבל על העולם עברה שנה. למובן, פשוט מאוד. עכשיו תגידו רק שזה, איך זה מסתדר מבחינה פיזיקלית, זה כבר יותר בעייתי. כן? איך מבחינה פיזיקלית יכול להיות שיש פה 40 יום, ופה שנה, זה מאוד קשה לקבל, אפילו לפי תורת היחסות, וכל כל המתלווה לזה, זה לא עובד. אבל לא כל דבר אני יודע להסביר. אבל בינתיים אני יודע לקרוא. מה שכתוב זה זה. שהנוח עברו 40 יום ו-40 לילה, ולכן גם הוא מקבל תורה. איזו תורה הוא מקבל? 7 מצוות בני נוח, שהיא התורה של נוח. כן, בבקשה. חזן אמרו אגב, למד נוח תורה. מה אתה אומר?
השמש.
יפה, נכון? בדיוק מה שאומר המהר"ל מפראג, על עצירת השמש ליהושע. שעבור הכנענים השמש שקעה, ועבור ישראל היא עמדה. כן? כאילו הם נמצאים בשתי סקלות שונות לגמרי. רבדים שונים של המציאות. נכון? בהחלט. כן. אז אם כך, זה מתחיל להיות יותר מובן. פסוק, בפרק, אני שוב חוזר בפרק ח', פסוק, תת זין. וידבר אלוהים אל נוח למור, צא מן הטבע, אתה ואשתך ובניך ונשב בניך איתך, כל החיה אשר איתך מכל בשר, בעוף ובהמה ובכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך, ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ, ויצא נוח ובנה ואשתו ונשב בניו איתו, כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ, ושפחותיהם יצאו מן הטבע, ויבן נוח מזבח לשם. שאת השאלה, מה פתאום צריך לבנות מזבח? איפה זה כתוב? טוב, זה נאמר לו מראש. תיקח לך שבעה שבעה מן הבהמה הטהורה. נו, בשביל מה צריך לקחת שבעה שבעה מן הבהמה הטהורה? כדי להקריב. כן, מה זה טהורה? טהורה למה? טהורה לאכילה, הרי מותר לאכול כל דבר. אלא טהורה להקרבה. כן? עכשיו, איך להגדיר טהורה להקרבה? יש במדרשים כל מיני דעות. מה פירוש הדבר טהורה להקרבה? יעיינו המעיינים בפירוש הנציב מבולוז'ין, בהרחב דבר, על המשפט הזה. מה זה, מה הוא הקריב בדיוק? אבל הוא הקריב מן הבהמה הטהורה. עכשיו, מה הפירוש הדבר שצריך להקריב קורבן? יש מחיקה של העולם הקודם, ויש נוסטלגיה אל מקור החיים בעקבות כך. וזה בא לידי ביטוי בטבע, במזבח. שימו לב שכל פעם שתורה ניתנת, יש בעקבות זה מזבח. למשל בפרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא נותן עשרת הדיברות, והעם נבהל, שולח את משה, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסב, אלוהי זהב לא תעשו לכם, ומזבח אדמה, ומזבח אדמה תעשה לי וכו'. כן, זאת אומרת, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך. כלומר, התולדה של ההתגלות היא המיסוד של ההתגלות בצורה של ממסד קורבני, פולחני. מדוע אני אומר את זה? היה פעם, שמעתי ברדיו, מישהו שאמר ככה, עשרת הדיברות זה נפלא. יש שם המוסר האוניברסלי, יסודות האמונה, דברים חשובים. מה אין שם? אין שם מקדש. מדוע? כי זה לא חשוב. לא צריך מקדש. מקדש זה בונוס, מי שרוצה גם יש. וזה אי הבנה, לעניות דעתי, של מהות הטקסט המקראי. הטקסט המקראי אומר, לא, יש התגלות, אחר כך ההתגלות זו צריכה להימשך. ולכן חייב להיות איזשהו מוסד שדרכו ההתגלות ממשיכה, וזה צורת המקדש, המזבח. לכן, באופן טבעי, נוח, בונה, מזבח לשם, אחרי ההתגלות. שימו לב דבר אחד מאוד מעניין. נוח לא יודע להתפלל. הוא יודע להקריב קורבנות. מכאן שהעבודה הספונטנית של האדם את הבורא, היא קודם כל הקורבן. התפילה היא מוסד מאוחר באנושות. הראשונים שאנחנו יודעים עליהם שהם התפללו, אברהם, יצחק ויעקב. זה החידוש. כן? אבל הדבר הראשוני, הפשוט של האדם, זה הקרבה. כי ההקרבה היא הקירוב של כל חלקי המציאות, כולל בעלי החיים, אל מקור החיים. לכן זה הרבה יותר הגיוני להקריב קורבן מאשר להתפלל, שבתפילה רק האדם, יותר נכון, רק פנימיות האדם מתקרבת אל הבורא, ולא כללות הבריאה. אז נוח היה עדיין בשלב הראשון של ההכרה האנושית, לכן הוא מקריב במזבח. טוב, עד כאן להיום. שלום.